שלום לכולם, שלום לכולן, ברוכים הבאים. מי שמחפש את מקומו מוזמן לעלות לקומה החמישית, ביציע יש עוד מקומות, כאן אני לא כל כך רואה. תודה לאנשי זיכרון בסלון שחברו אלינו השנה, ואחרי השיעור יהיו עוד קבוצות של דיון ושל לימוד, לאנשי המוזיאון כאן למטה, חלק מכם כבר הייתם בפעילויות והדרכות שהיו כאן לאורך הערב. תודה כרגיל לאבי גז, מייסד השיעור שלנו, לאביחי אברהם ונתי צנעני, המתנדבים המסורים כל כך, צחי מגנזי שעבד קשה על הערב הזה עם אנשי היכל שלמה, מכללת הרצוג שמארחים אותנו. אנחנו משודרים בשידור חי, יהודה גרובייס ודיני גרובייס משדרים את השיעור הזה באדיבותה של קרן דניאלי, ואנחנו רוצים ככה להתחיל. מי שאני מבינה שכאן כבר לא יהיו מקומות פנויים, אז כדאי לעלות למעלה, אפשר גם על הרצפה, מה שתחליטו. בשבוע הבא, רבים שאלו אותי כאן, בשבוע הבא שימו לב, אין שיעור יום הזיכרון, יום העצמאות, ערב יום העצמאות, בשבוע הבא אין שיעור, ואחר כך בעזרת השם ימי רביעי, הסתכלנו ביומן, ימי רביעי ברצף בעזרת השם ממשיכים בשגרה. נפגשנו כאן באולם הזה בפעם האחרונה בהכנה לליל הסדר. זה נראה הוא. לפני עידן ועידנים עברנו על ההגדה של פסח, מאז יצאנו ממצרים, עברנו הרבה מצוות, עברנו הרבה מצות, ואנחנו נפגשים בצד השני של ההגדה, בעיצומה של ספירת העומר, בפרשות תזריע מצורע, אלה פרשות השבוע, ובליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ברמה האישית, זה יום הזיכרון, יום השואה השלישי מאז שנפטרה סבתא שלי, סבתא אדה, אדה רוזנשטראוך, לבית הלוי, איש הורוביץ, מאיר פיוטריקוב בפולין, ניצולת ברגן בלזן, ואני מבקשת להקדיש את השיעור לזכרה. הרבה מאוד זמן, ברמה האישית, הרבה מאוד זמן, רציתי לצלול לעומק להגות של האדמור שמכונה האש קודש, שמו היה הרב קלונימוס קלמיש שפירה, הוא מכונה גם האדמור בפיאסצנה, הכל מאוד קשה להיגוי, אבל מאוד כיף וקל לקריאה אצלו. והוא דמות שמלמעלה הכרתי, אני חושבת שרבים פה יודעים ככה מלמעלה על הקשר בינו לבין השואה, אבל לא מספיק, ובזכותכם, בזכות העובדה שהשיעור הקבוע שלנו, אנחנו כאן כל יום רביעי מדברים על הפרשה, אבל השנה אמרתי זאת הזדמנות באמת להעמיק, אני מרגישה שיש פה איזה סוד גדול, לא את כל הסוד פיצחתי, אבל אני כן רוצה שננסה הערב לצאת למסע בעקבות האישיות הבאמת מיוחדת ויוצאת דופן הזו. הוא נולד ב-1889 בפולין, לאבא שכבר היה אדמור, ב-1913 הוא כבר מונה לרב של העיר פיאסצנה, בהמשך הוא ייסד ישיבה שנקראת דעת משה בוורשה, זמן קצר עם פרוץ המלחמה, הוא בעצם איבד בהפגזות הראשונות על ורשה, הוא מאבד את כמעט כל הסובבים שלו, את הבן שלו היקר, האהוב, את כלתו, אשתו של הבן, את גיסתו ואת אמו. כולם בעצם נפטרים, נרצחים, נהרגים, כל אחד ונסיבות הפטירה הטרגיות שלו כבר בתחילת המלחמה, ואז הוא מקבל הצעה להתפנות, אחיו, הוא הרב המכונה האדמור החלוץ, הרב ישעיהו שפירה, אח של הרב קלונימוס קלמיש, שהוא כבר כאן בארץ ישראל, הוא היה באמת אדמור ובאמת חלוץ, והוא קורא לו לבוא לכאן, והוא מאוד רוצה, אבל גם מבין שהוא מאוד קשור לקהילה שלו, לחסידים שלו, הוא הולך איתם לתוך גטו ורשה, באופן מאוד קרוב, מאוד צמוד, כדי לחזק ולעודד, מסרב להצעות לברוח ולצאת משם. עוד לפני השואה, הוא כבר נחשב לדמות מיוחדת מאוד, פורצת דרך בתור תנועת החסידות. הוא כותב ספרים שגם היום הם חדשניים, גם היום הם יוצאי דופן. ספר שמיועד לנערים ופונה לנערים בלשון עתה. הוא קורא לה, פונה לקורא לנער, עתה כך ועתה כך, קוראים לספר הזה חובת התלמידים. לא סתם הוא קונה יאנוש קורצ'ק החסידי, באמת הבנה לנפש הילד ונפש הנער. כותב מדריך למבוגרים יותר, זה נקרא הכשרת האברכים, והוא כותב ספר לבני מעלה, ממש לקבוצות כאלה, חבורות רוחניות שרוצות להתפתח באופן מיוחד בקבוצות קטנות, קוראים לזה בני מחשבה טובה. הרבה חוקרים אומרים שהוא הכניס פסיכולוגיה ופדגוגיה מסודרת ככה לתורת החסידות, כתב בצורה מאוד בהירה, מאוד יסודית, אבל מצד שני לא באופן קר כזה. לפעמים הכתיבה מסודרת, האקדמית היא ככה קרירה. והוא הוסיף המון רוח והמון חיות לתוך התנועה. ממש דיבר על השימור של האש החסידית אצל הנוער. הוא הרגיש שהנוער נסחף. היו המון דברים סוחפים, מפלגות כאלה ואחרות, אידיאולוגיות כאלה ואחרות, הכל היה מלהיב. והוא רצה שהיהדות תהיה מלהיבה. והוא נותן ממש תרגילים מעשיים. אנחנו מדברים על הכתיבה שלו עוד לפני השואה. איך לשמור על האש החסידית, אש קודש, כן? איך אנחנו משלבים רגש בתוך היום יום. ניגון, מה הכוח העצום של המוזיקה. משקה, משקה, לגימה, מה היחס לקצת יין. טכניקות שהיום היו אומרים שהם דמיון מודרך, מדיטציה, מיקוד של המחשבה, איך להתנתק, הוא כותב, איך המחשבה יכולה לעבור תהליך של השקטה, כך הוא כותב לזה. מדבר על הסחות הדעת של שנות ה-30 בוורשה, כן? ומדבר על השקטה, על איך אנחנו צריכים להתרכז במה שאנחנו לומדים וקוראים ואומרים. המון הצעות לדמיין את סיפורי התורה. כשאתה קורא את פרשת השבוע, מישהו פה קורא ומדמיין את עצמו עובר בתוך ים סוף? מישהו דמיין את עצמו עומד מתחת להר סיני? הוא אומר, תדמיינו, איך אתם עוברים בתוך הדברים האלה היום. התרופות האלה, שבאמת נשמעות תרופות גם לדור שלנו, סוחפות אליו המונים, זה לא רק חסידי פיאסצנה, רבים בחוגים של המזרחי, כן, הציונות הדתית ככה של אז נמשכים, הרבה צעירים, הרבה נוער, והוא ממש ברוח של הבעל שם טוב אומר מה כן, לא מה לא. העניין אצלו זה לא יראת העונש, זה לא הפחד, זה לא רק לדמיין את יום המוות, אלא הרצון להיות טוב, להידבק בחיים, לשמוח, להתלהב. ואז מתחילה המלחמה, ו... אפשר ממש לראות איך את התיאוריות הוא מיישם, הוא נאלץ ליישם במציאות. והתפקיד שלו במובן מסוים משתנה. כי הוא הופך ממנהיג חסידי של בני עלייה שרוצים להתעלות, למנהיג של כל האומללים, המגוונים, שנדחפים ונדחסים יחד בגטו. והם תחת איום השמדה תמידי. והבית שלו, יש הרבה עדויות על בית פתוח לציבור, מגיעים לשם להתפלל, לשמוע עצות. הוא כמובן, כמו רבים רבים, מסתכן באותה תקופה בשביל מצוות חשובות, בשביל למול תינוקות, בשביל לפתוח מקווה, מקווה טהרה סודי, בשביל לאפות מצות לפני הפסח. והוא באמת מנהל בתוך גטו ורשה איזו מציאות שהיא כאילו מנותקת, היא לא שם. אחד מניצולי גטו ורשה, קוראים לו הלל זיידמן, כותב ביומן שלו, רגע אחד, בבית המלאכה. היה בית מלאכה בגטו, שולץ קראו לו, והאדמו"ר עבד שם, עבודות כפייה, והוא היה יושב באופן קבוע, מתקן שם נעליים, אבל בעצם נמצא בעולמות עליונים. וכך כותב אותו הלל זיידמן ביומנו. הנני בבית המלאכה של שולץ. אני בא בשעה שהקהל דופק במסמרים ואומר הושנות. הנה יושב ליד סדנת הנעליים ראש הישיבה לשעבר של ישיבת חכמי לובלין. ומזמן לזמן הוא פונה לאדמור מפיאסצנה, מחבר חובת התלמידים שיושב ממולו. מתפתחת תוך כדי עבודה שיחה חרישית של דברי תורה. מרחפים מאמרי חז"ל ודברי פוסקים. ועוד מעט מופיעים על סדנת הסנדלרים, הרמב״ם והרייבד. ומה אכפת רעב, מצור ונגיסות? הרי יושבים כאן לא בבית המלאכה, ברחוב נובוליפיה 46, אלא בלשכת הגזית בסנדרין. תיאור אחד שמסביר איזה אווירה הוא ישרה סביבו וניסה ליצור. אבל כאן נדרשת באמת שאלה. הוא היה יחיד במינו, או שפשוט הוא הד למאות ואלפים שפעלו כמוהו, ואין לנו תיעוד עליהם. נדמה לי שהאופציה השנייה נכונה. במקרה שלו התחולל נס היסטורי, ממש כך, אי אפשר לתאר אחרת את מה שקרה. הרי כמוהו עוד רבים דיברו לקהילה שלהם, אמרו דברי תורה, נאמו בשבתות, בחגים, בבר מצוות, בשמחות, אבל אין תיעוד לכל זה, זה הרי קרה. ברור לנו שכל זה קרה. במקרה שלו, קרה באמת דבר פלאי. את הדרשות, יש לנו היום אותם בידינו, השם של הספר זה אש קודש, מדובר על יותר מ-80 טקסטים, כ-100 טקסטים, הוא כותב על זה, שזה דרשות משנות הזעם, כך הוא כותב, זה תיעוד של 3 שנים, זה בעצם יוצא 39 עד 42, חגים, שבתות, מועדים, אירועים, אזכרות, רואים מהדרשות שהוא מצטט מהמון מקורות, אבל לא בטוח שהספרים היו לפניו, יכול להיות שזה באמת זיכרון פלאי ככה שהבקיאות שלו. במועד מסוים ב-1943, אחרי מרד גטו ורשה, כבר מבין לאן כל זה הולך, הוא לוקח את האוצרות האלה ומטמין אותם בתוך קד של חלב באדמת הגטו, חפור באדמה. זה חלק, אגב, זה מה שעשו רבים, פעל בגטו ורשה מפעל מדהים של תיעוד, ארכיון, זה העם היהודי, תוך כדי שמשמידים אותו הוא מנהל ארכיון מתועד, קראו לארכיון הזה עונג שבת, זה היה שם קוד כדי שלא יבינו מה עושה מנהל הארכיון, אימנואל רינגנבלום, שבזכותו יש לנו כל כך הרבה ידע, הוא פשוט תעד בזמן אמת את כל מה שקורה, וכשזה הופך לקשה יותר ויותר, הם לוקחים תיבות וכדי חלב, ופשוט מטמינים ומחביאים את כל מה שהם אספו. זה קורה ב-43. 48, המדינה מוקמת, 1956, מדינת ישראל שולחת שליח של הסוכנות, ברוך דובדבני, איש שפעל רבות בהעלאה של הרבה מאוד תפוצות לארץ, הוא אחראי לעלייה של יהודי לוב ולעוד הרבה מקומות, ברוך דובדבני מגיע לפולין כשליח סוכנות ומשימות של המדינה. כבר בארץ ניצולי שואה אומרים לו, תחפש את הכתבים של האדמו"ר. נו, בטח, נלך לפולין ואני אחפש ב-1956 עם כל מה שעבר על פולין, אני מחפש את הכתבים של האדמו"ר. אבל הם מאוד מודאגים, הם יודעים שיש דבר כזה. הוא מגיע לפולין, מחפש, לא מוצא שום דבר, כותב ביומנו, הוא יושב יום אחד במכון ההיסטורי היהודי של ורשה, משקיע מאמצים ואומר לעצמו, מחר הטיסה חזרה לארץ, מי ציפה שאני באמת אמצא? לא מצאתי, אני חוזר. פתאום בין כל המסמכים, אפשר לדמיין את הבלגן במכון, הוא רואה מכתב. מכתב שהאדמור מפייסצנה כותב לאחיו ולידידיו מכריו בארץ ישראל. הוא רואה כתב יד שלו והוא מבין מהר מאוד שזה סוג של צוואה. ושם הוא קורא את המילים הבאות, הנני מבקש מכם, אהוביי ויקיריי, שכשיעזור השם ויגיעו לידיכם הקונטרסים משנות הזעם, תש, תשה, תשב, תועילו להשתדל להדפיסם. אני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל שילמד בספריי, ובטח זכות אבותיי הקדושים יעמוד לו ולכל ביתו בזה ובבא, בעולם הזה ובעולם הבא. דובדבני מתרגש מאוד, מבין שיש פה איזה מסר מיוחד, והוא כותב, המכתב הזה זעזע אותי, ראיתי בו צוואה קדושה של קדוש בחייו וקדוש בפטירתו, החלטתי בליבי לחפש את הכתבים והימה, ולאחר יום אכן נתגלו לפניי. הם היו תמונים במעמקי האדמה בתוך קד. הם נמצאו על ידי פועל מתחת לחפירות, כאשר הניחו יסוד לאיזה בניין חדש בוורשה על טילי בניין אחר שחרב, הפועל הביא אותם לאותו מכון היסטורי בוורשה. הקד היה יכול לא להימצא. הפועל היה יכול לא להביא אותו לתרוח, להביא אותו למוסד יהודי. דובדבני היה יכול לחפש שם עוד שנים ולהתייאש, כי באמת היה חומר אדיר בכמות, ולא לחשוב שבתוך הקד יש כתבים, וגם הכתבים היו יכולים לא לשרוד ולהיערס, ולא להיות כל כך קריאים וכל כך ברורים, אבל כל זה ברוך השם לא קרה. דובדבני מצלם במיקרופילים את הכתבים ומביא לארץ. עד היום הכתבים המקוריים נמצאים בארכיון הממשלתי של ממשלת פולין. הוא מגיע לארץ, והכתבים האלה הופכים בעצם את האדמור מפייסצנה לעד. עד במשפט אייכמן, פה לא רחוק, דובדבני מספר את כל הסיפור מול השופטים ומול בעצם האומה ומול כל העולם, ומקריא את אותם מילים שנאמרו בגטו ורשה, מילים אחרונות, כחלק מהעדות במשפט אייכמן, טקסטים מאוד חסידיים ונוקבים, בעצם שנים אחר כך האדמור הופך לעד במרכאות במשפט. מה שאנחנו נעשה הערב, זה בדיוק מה שהוא ביקש באותה צוואה. אני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל שילמד בספריי, ובטח זכות אבותיי הקדושים יעמוד לו ולכל ביתו בזה ובבא. אבותיו הקדושים זה רבי אלימלך מליז'נסק, זה המגיד מקוז'ניץ, דמויות ככה, זה השורשים. אז אנחנו נלווה בעצם את הטכניקות, אולי זו מילה קצת לא, את הגישות, את ה... את העצות שהוא נותן, קודם כל נוקט כלפי עצמו, אבל נותן לציבור באותם שנים. צריך להבין, הוא מדבר ואז מעלה את הכל על הכתב, רואים את זה. כלומר, הוא אומר, כשהוא כותב, הוא אומר, את זה אמרתי בשבת, כאן אני לא זוכר מה עוד אמרתי. כלומר, חשוב לו אנחנו, כי הקהל שם כבר שמע, ואי אפשר לדעת מה גורלו של הקהל ששמע. אבל חשוב לו שאנחנו, אחרי שנים, נקרא את מה שהוא אומר. לא רק זה, הוא גם מתקן. אנחנו רואים שכבות שכבות, השנה יצאה מהדורה מדעית מרתקת של דוקטור דניאל רייזנר, שישבה ממש שכבות על גבי שכבות, הוא כותב ואז מוחק ואז מתקן ומוסיף וגורע. מי שהייתה מעורבת אגב תמיד בהגהות זה רעייתו רחל מרים חיה, שהייתה בפני עצמה אישה מאוד מלומדת ומשכילה בדברי תורה, והייתה מעורבת בהגהות והייתה נותנת לו הערות על דרשותיו, זה ככה, זה ידוע. אבל הוא בעצם יושב בצל המוות ומלטש ומחדד את השפיצים של, ככה שזה יהיה הכי הכי מדויק וברור כנראה עבורנו. אז אנחנו נדבר על שלושה נושאים. חוקרת השואה המפורסמת אסתר פרבשטיין אומרת שיש פה בעצם, כי הגותו ומשנתו יש בה איזה קו אחד רציף, אבל קשה לעשות סדר. היא עושה סדר והיא אומרת, שימו לב, לשלושה כיוונים שהוא מדבר עליהם, לפני השואה, בוודאי במהלך השואה. אלה כלים שהוא נותן לכל אדם בכל זמן, אבל במיוחד שם זה עבר יישום מאוד 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 חזק, הייתי אומרת. ואנחנו נלווה הערב את שלושת המעגלים האלה במשנתו של האדמו"ר מפיאסצנה. גילוי האלוקות מתוך היסורים, גילוי האלוקות בכלל ישראל, כן, בזולת, וגילוי האלוקות בתוככי הנפש פנימה, כלומר בתוך האני. מילים גדולות, אבל בואו נראה איך הוא פורט אותם לפרוטות מול אנשים במצב אולי האנושי הכי קשה. מה זאת אומרת גילוי האלוקות מתוך האיסורים? מאוד חוזר אצלו בכתבים שאמונה זה, אפשר להגיד דווקא כשקשה, זה בלשון שלי, דווקא כשלא מבינים. אם הכל בהיר וברור וזורם, האמונה ברורה. דווקא כשיש קושיות, האמונה מתגלה באמת. אמונה זה לא שהקדוש ברוך הוא חייב לי משהו, ורק אם הוא יעשה ככה, אז אני מאמין בו. זה אמונה שמאמינה בעצמה אולי. אבל אמונה באלוקים, אומר, אני לא, הוא לא, בכלל, אני לא ראיתי אצלו שכר ועונש במובן של עשינו ככה וקרה לנו ככה. הוא טוען שזאת רדיפת כל היהודים על עצם יהדותם. זה עניין כאילו סגולי. הוא גם לא מדבר על תקופה של הסתר פנים. הוא אומר שאתה מחליט אם הקדוש ברוך הוא נסתר או לא. אם אתה מחליט שהוא איתך, בעצם הוא איתך. אם אתה מבין את האמת שהוא כאן, הוא איתך, אז אין הסתרה. ובעצם במובן מסוים, בכל כמעט, בכל דרשה, הוא אומר משהו שבאמת הוא, אני חושבת שהוא מקורי. הוא קורא לנו כאילו לשתף את הקדוש ברוך הוא בצער שלנו. הרי השואה, השאלה איפה אלוקים היה בשואה, שאלה כזאת מילדותנו, השאלה האמיתית זה איפה האדם היה בשואה. הרי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם בחירה חופשית, ואין כמו השואה כדי להראות את עוצמת הבחירה החופשית. האדם יכול להגיע לתאומות הכי שפלים, מסוגל ליצור מכונות השמדה, מכונות מוות, ודווקא האומה הכי תרבותית. כן? לא הברברים פה באזור שלנו. האומה של הקולטורה מסוגלת ליצור מכונות השמדה בלי טעם. היהודים לא היו אויב פיזי, היו אויב רוחני, מוסרי, אבל בלי איזה נימוק רציונלי, האנושות מסוגלת להגיע לכך. אבל האנושות גם מסוגלת להגיע לפסגה הכי גבוהה. כמו שהיא מסוגלת להגיע לאותו שפל של תהום, השואה גם מראה איך אנחנו מגיעים לפסגה האנושית הכי גבוהה. ולכן השאלה הנוקבת, זה לא ניסוח שלו, אבל הוא אומר, השאלה היא יותר האדם, ואיך אנחנו מושכים איתנו את השכינה, את הקדוש ברוך הוא, למצב כל כך נורא. ועשיתי סתם לעצמי ניסוי, באמת, הספרים הכי חשובים, כן, רבי המחר על השואה, מה הכותרות שלהם? תמיד זאת אחריות האדם. ניסיתי ככה להיזכר היום. פרימו לוי, כן, ניצול השואה, האיטלקי המפורסם, איך קוראים לה הספר שלו? הזהו אדם, בדיוק, הזהו אדם עם סימן שאלה. הזהו אדם? ויקטור פרנקל, כן, גם ניצול אושוויץ, הפסיכיאטר הנודע, האדם מחפש משמעות. כריסטופר בראונינג, ספר יותר חדש, אבל גם הכותרת מאוד חזקה, אנשים רגילים, אנשים רגילים. אז היה לנו הזה הוא אדם, אדם מחפש משמעות, אנשים רגילים. חנה ארנט החוקרת, הבנליות של הרוע, זה כותרת מחקרה הגדול, הבנליות של הרוע, זה לא שטן, זה אדם. הוא שתה כוס קפה לפני שהוא יצא למכונת ההשמדה. כך שהאדם בוחר בחירות איומות ונוראות, והקדוש ברוך הוא מצטער איתו בבחירה הזאת, מקווה שהאנושות תתקן את דרכיה, שעם ישראל מהתהום יגיע באמת למה שהוא אמור להיות בעולם. ובאחד המקומות שהוא כותב את זה ככה בצורה מאוד מאוד, הייתי אומרת, אולי הכי, זה ציטוט שמרבים, כל הכך המחקרים שראיתי עליו והספרות עליו, זה אחד הציטוטים הכי מכוננים, אבל אל תחשבו שזה משהו יוצא דופן. כמעט כל פעם שהוא עומד מול הקהילה, הוא אומר להם, תשתפו את אלוקים בצער שלכם. הוא סובל פה יחד איתכם. והוא אומר כך, ויש שהאיש בעצמו תמע על עצמו, הלא נשבר אני, הלא כמעט תמיד, אני במצב של בכייה, וגם בוכה כפעם בפעם. הלא נשבר אני, ומה רבו בכיותיי. נבוכו אותו האיש על עצמו. אבל הוא התברך, נמצא בבתי גבי, זה ביטוי, זה בתים פנימיים, זה התוכח, פנים הנפש, ובוכה. ומי שדוחק ומתקרב אליו בתורה, אז בוכה הוא שם עם הקדוש ברוך הוא, וגם לומד תורה עמו. ופה הוא מסביר לנו את שתי הדרכים, להסתכל על המציאות. וזה החילוק. הבכיות והצער שהאדם מצטער בעצמו לבדו על צרותיו. יש שנשבר ונופל מהם עד שאינו יכול לעשות מאומה. והבכיות שבוכה עם הקדוש ברוך הוא ביחד מחזיקים אותו. בוכה ומתחזק, נשבר ומתאמץ ללמוד ולעבוד. אתה מחליט אם אתה בוכה, אפשר להגיד אולי מול הקדוש ברוך הוא, או עם הקדוש ברוך הוא. אתה מחבר את הצער שלך לסיפור ההיסטורי הגדול, אפשר להגיד, לכל הקוסמוס. צריך לדבר כאן על עוד נקודה אצלו, שמאוד באה לידי ביטוי, זאת הכנות. הוא לא עומד כצדיק מושלם מול הקהילה, ורק מחזק אותה. הוא צדיק כסוג של מתווך, אפשר להגיד שהוא נציג הקדוש ברוך הוא מול הקהל, אבל גם נציג הקהל מול הקדוש ברוך הוא, קצת כמו אברהם אבינו, שמצד אחד מחנך את כל הציבור, מצד שני יודע לדבר גם כלפי שמעיה ולבקש ולהתפלל, והכנות הזאת שמלווה אותו, אפשר שוב לראות את ההתפתחות בתוך היומנים שלו. למשל, חג החנוכה, חג חנוכה תפשין ב', הוא כותב לעצמו, ששימו לב, איסורים כאלה כבר היו בעבר. הוא מעודד את הקהילה, מעודד את עצמו, אין פה משהו מיוחד. אנשים שאומרים שאיסורים כאלה עוד לא היו לישראל, טועים, כי הם לא יודעים בחורבן בית המקדש ובביתר, כן, חורבן העיר ביתר, היו כמו אלה. כלומר, אנחנו על איזה רצף היסטורי רגיל, עם ישראל סובל, ממשיך לסבול את אפשר להגיד, התעללויות החוזרות והנשנות. הוא רואה את הטקסט הזה עוד פעם, בחנוכה כעבור שנה, תפשין ג', ומוסיף, הגהה למטה. הצרות שהיו עד תפשין ב' כבר היו, אבל מאז היו אקציות וגירושים גדולים. שוב, איזה כנות, זה שאתה מאמין, זה לא אומר, אתה מתפתח, אתה מדבר בכנות. אבל הוא אומר, הצרות המשונות והמיתות הרעות שחידשו הרשעים הרוצחים המשונים משלהי תפשין ב', לפי ידיעתי בדברי חז"ל ובדברי הימים, לא היה כמותם. והשם ירחם אלינו ויצילנו מידם כהרף עין. כלומר, הכנות הזאת גורמת לו להסתכל, למקם אותנו על רצף היסטורי. בעצם זאת שאלה שהרבה שואלים, מתי מבינים שהשואה היא שואה? עם ישראל רגיל לחטוף. מתי הבנו שזה יוצא דופן? עכשיו אני רוצה במעבר חד, הרבה מהגישות שלו הערב, שלוש הגישות, ננסה קצת קצת לחשוב גם על ימינו וקצת גם על עצמנו. אנחנו רואים כמה חשוב השילוב של הסיפור ההיסטורי הגדול בסיפור. אם הוא אומר, בואו נתקדם, אם הוא אומר לשלב את אלוקים בצער הגדול שלנו, ודאי וודאי שיש לשלב את אלוקים במה? גם בשמחה. גם כשבצבנו ההיסטורי מוטב לנו, ואנחנו צריכים להמשיך ולהבין שזה המשך של אותה שכינה, לא, אם הייתה בגטו ורשה, היא ודאי בירושלים וודאי פה. והשבוע, תזכורת היסטורית, זה מאוד קשור לשיח שלנו, לאיך שאנחנו מדברים. שבוע פורסמו, סוף סוף, ברוך השם, פורסמו מדליקי המשואות, והסיפור הזה מאחורינו, הוויכוח באמת מטלטל סביב שאלת האופי של הטקס. דווקא זה היה מעניין, כי ראית את החשיבות של המסורת. אנשים אמרו, לא, אבל ראש ממשלה, זה לא לפי הפרוטוקול, זה לא לפי הטקס. ואז הביאו, זה כמו איזה פלפול בגמרא, לא, בשנות ה-50 הוא כן דיבר, אז למה בשנת ה-70 לא? אז צריך לשאול את דן תיכון, שהיה שווה יושב ראש הכנסת, זה כמו איזה למדנות כזאת. מאוד יפה שככה מכבדים את המסורת אצלנו, וכללי, מה שהיה נהוג, ומה שהיה בדור הקודם, ומה היה לפני 20 שנה, זה ממש מרגש. אני מקווה שנכבד ככה את כל ממש דקדוקי הלכה, וזה חומרות כאלה, אני מקווה שנכבד ככה בעוד היבטים בחיינו את מה שנהוג. אבל סוף סוף הודיעו מי המדליקים, וביניהם האלוף שייקה גביש, האלוף הפלמחניק במיל. ונזכרתי השבוע בפקודת הקרב, זה ככה עוד דיברו פה ב-67, בפקודת היום שפתחה את מלחמת ששת הימים, שייקה גביש כתב, לחיילים, מפקדי הדרום וחייליו, ביום זה הנכם עומדים בפני המשימה הנעלה בחיינו, הגנת מדינתנו, האויב המצרי ערך כוחותיו ועומד לתקוף את גבולנו. מפקדים, חיילים, נצא למערכה ונכריע האויב המתנכל לנו, נשעט במרחביו, נביס צבאותיו ונביא ניצחון וביטחון למדינת ישראל. העם גאה ובוטח בכם, כוחנו רב ועצום להכריע האויב ולהבטיח ניצחון. צהל ימחץ את האויב הנפשע, עלו ויצליחו ויהי השם עמכם, ישעיהו גביש, אלוף פיקוד הדרום. מה היו עושים לו היום על כזו פקודת יום, רבותיי? אפשר לחשוב. הסיפור שאנחנו מספרים, איך אנחנו מספרים לעצמנו את סיפור שובנו לפה? אני חושבת שזה בקטנה, ככה מפאת קדושת היום, לא ניכנס לדוגמאות יותר מביכות אולי מהתקופה האחרונה, אבל להבין את הנרטיב הכולל, הוא אומר לנו, ולהבין שהקדוש ברוך הוא איתנו ברע וכמובן גם בטוב. אז זו גישה ראשונה שמול כל קושי הוא אומר לנו להשתמש בה, כל קושי פרטי וציבורי שיש לנו, וכאן הוא מוריד את זה אל היום יום. אחד הדברים שאויבינו טובים בו יותר מאיתנו, זה לזהות שאנחנו רקמה אנושית אחת. הם רואים את זה, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אבל המן רואה את זה. היטלר, היהודים לא מאורגנים, לא מאוגדים, מפוזרים בכל אירופה, הוא רואה את זה. מטרידים אותו גם באפריקה וגם בארץ ישראל. אנחנו יודעים איזה דברים היו עלולים לקרות. כלומר, גם אם אנחנו חושבים שהתבוללנו, אנחנו כבר בטרקלינים הכי מפוארים של גרמניה, בקונצרטים הכי, ישלפו אותנו משם, יחד עם החסיד ההוא מהשטטל, לאותו תור במחנה השמדה. אויבינו מזהים את הכלל ישראל הזה. אומר לנו האדמו"ר מפיאסצנה, תזהו גם אתם את הכלל ישראליות. עם ישראל אומר, תבינו, קודם כל זה לא איזה עמותה או קבוצה או חברי איזה מדינה מסוימת או איזושהי התארגנות, יש פה איזה נשמה אחת גדולה משותפת ומשימה גדולה משותפת. הוא אומר את זה שוב ושוב, האיש הישראלי אינו פרטי לעצמו. ככה, האיש הישראלי אינו פרטי לעצמו. ועוד פעם הוא עומד מול הקהילה ואומר, מי שלא התחבר לכלל ישראל, מי שלא עלה מהפרטיות של נשמתו אל נשמת ישראל, לא יכול לעלות אל הקדוש ברוך הוא. הדרך לשם עוברת דרך השכן המעצבן שאיתך, ובגטו ורשה, זה לא שכן מעצבן בבית ממול, זה תנאי חיים לא אנושיים, לא אנושיים, נכון? איך אני יכול לא ליפול לאדישות? והוא כותב על זה, זה קשה לו. אנשים מתגוללים ברחובות, מתים ברחובות, ילדים, נשים, מבוגרים, זקנים, בלגן. תדמיינו את יום אחד בגטו ורשה, אתה נכנס לקהות חושים, הכל אלים, הכל, יש סכנת אלימות בכל שנייה. גם אם עבר יום שקט, זה לא אומר שהלילה יהיה שקט. איך אתה לא נופל לאיזה סגירות, מסך כזה, אטימות? אני לא בסיפור. וכל הזמן, דווקא אומר שהלב שלנו צריך להיות ער, לא רק, כאילו, קל להגיד, כלל ישראל, בעצם אומר לזולת, לפרט, ליחיד. והנה זאת עוד דרשה מאוד ככה, חזקה שהוא נתן. הוא חוזר על העיקרון הזה שוב ושוב, אבל זה ניסוח שאני חושבת שהוא חזק במיוחד, נוקב במיוחד. תראו מה הוא אומר. בשעת צרה ליעקב, האיש מתרגל יותר להרגיש את עצמו. כי האם אפשר שיקו לו לאיש ולא ירגיש כאב? כלומר, הוא אומר, אנחנו יורדים ברמה שלנו, כן? האם אפשר שיקו לו לאיש ולא ירגיש כאב? אנחנו ברמה עכשיו של כאב פיזי. ועבודתו היא עבודה במצב נמוך בשבילו. אנחנו במצב מושפל. הוא כותב באיזה מקום, זה דברים עדינים, כן? של אדמור. אומר, הגילוח של הזקנים, מאוד הפריע לו, עדינות חסידית ככה, הדר של פנים של חסיד, נו באמת, תראה איך אתם נראים, אתם מאבדים את זה, ובאיזה מקום אחר מדבר על ההבדל, פעם היה ההבדל בין דיבור של חול לדיבור של שבת, נו, אנחנו עכשיו בדרגה לשמור על ההבדל בין דיבור של חול לבין הדיבור שלנו בשבת, אנחנו במצב נמוך. והנה, כדי לעורר במרום רחמים על ישראל, ולהמתיק את הדינים, צריכים לעורר בקרבנו רחמנות על ישראל זולתו. עצם, הוא אומר את זה, אין לך הרבה מצוות לקיים, אין לך סוכה ואין לך לולב, אין לך מצה ואין לך יין. יש לך רחמנות, יש לך אכפתיות. לא לבד שצריכים ליתן כל מה שיכולים ליתן להם, פיזית. רק הרחמנות עצמה שמעוררים בקרבנו על ישראל פועלת במרום. צריכים שלא להתרגל בצרות ישראל. איזה משפט? צריכים שלא להתרגל בצרות ישראל. ושוב, זה גם בימינו יכול, אתה שומע על איזה צרה של מישהו, נו, אז הוא חולה, אז שם תאונה, אז פה פיגוע. צריכים שלא להתרגל בצרות ישראל, והוא היה הדוגמה לזה. הרי אמרנו, עולמו הפרטי כבר חרב עליו, לאט לאט הוא מאבד את כולם. ועדיין הוא מודל לאכפתיות, אכפת לו מהפרט, מעורר רחמנות בקרבו, מעודד אלפים. לימים התגלגל משפט אחד שלו אלינו. רב שלמה קרליבך המפורסם היה מספר. יש את שירי קרליבך ויש את סיפורי קרליבך. ובסיפורים שלו זה עברית, אנגלית, יידיש, קרליבכית כזאת. ראיתי באיזשהו מקום תמלול של הסיפורים האלה, אבל זה לא אותנטי. כתוב שם נגיד הכותל הקדוש, ניסו להדפיס את הסיפורים. אבל קרליבך לא היה אומר הכותל הקדוש, איך הוא היה אומר? הכותל הקדושה. הכל הפוך, כל מה שאפשר זה הכותל הקדושה. אז הסיפור הזה צריך לשמוע את קרליבך מספר על הגיבן הקדוש, דווקא זה הוא אמר הקדוש, הגיבן הקדוש שהוא פגש בתל אביב אחרי המלחמה. ואותו אדם מנקה רחובות בתל אביב ליד מלון שלום, מספר לו שהוא חסיד פיאסצנה, הוא רואה לו איזה אור בעיניים, והוא אומר, תן לי איזה תורה, תגיד לי משהו מהרב שלך. בדיוק זה מה שהוא אומר לו, אבל את כל הדיבור המליצי הזה, הוא אומר לו במשפט אחד שככה הופך לשיר ולסלוגן, הוא אומר לו, קודם כל הוא מנקה רחובות, אז קרליבך מספר שהוא הולך ליטול ידיים, לא עם הזבל של רחובות תל אביב, נוטל ידיים, כי הוא עכשיו הולך להגיד דבר תורה של האדמור שלו מלפני השואה. הוא מספר לו, איך האדמור היה עם כל האורך טיש בימים המפוארים, כל הקהילה וכל הילדים, והיה אומר קינדרלך, כן, ילדים, ילדים קדושים, תזכרו, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. קרליבך הופך את זה ככה לפזמון של הסיפור שוב ושוב, הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר. אהרון רזאל הלחין את זה לימים, ועוד יוצאות לזה כל הזמן גרסאות מוזיקליות למשפט היפה הזה, שמדהים, בעצם העולם כולו עושה לך רעה, לוקח ממך הכל, אבל הדבר הכי גדול בעולם עדיין, זה המוטו, זה המסר שלך, זה לעשות טובה למישהו אחר. רגישות כלפי הזולת, איפה שיש רגישות כלפי הזולת, יש קדושה, כך הוא מלמד אותנו, ולכן אפשר גם בגטו ורשה. אני שוב עוברת במעבר לימינו, המסר הזה שלו, זה לא מסר לשנות הזעם, תפשין, תפשין א', תפשין ב', זאת הגישה שלו בחיים, אמרנו, לשתף את הקדוש ברוך הוא בתוך חיינו, בטוב וברע, ולהבין את הרחמנות, את הקשר, את הרגישות כלפי הזולת. והשבוע, ברצף ממש, הגיעו אליי שני מיילים, אחד אחרי השני ככה, על בדיוק על הנקודה הזאת של רגישות לזולת גם בימינו. אוריה אלבוים כותבת לי ככה, היא מהמאזינות הוותיקות של השיעור. היא כותבת לי, יש לי חברה בעלת שיתוק מוחין על כיסא גלגלים. אנחנו אוהבות לבלות ולהסתובב ביחד, אבל בדרך כלל כשאנשים רואים אותנו הם בטוחות שזאת התנדבות ולא חברות. השבוע נסענו באוטובוסים לירושלים, פרוצדורה גדולה, להידחק בין כל האנשים שעולים לרגל בחג, זה היה בחול המועד פסח, ואפילו הצלחנו להגיע ולגעת בכותל בלי לדרוס אף אחד בכיסא הגלגלים. בעודנו מתגלגלות בירושלים לאורך רחוב יפו, קיבלנו הרבה תגובות, כמו תמיד שאנחנו מסתובבות יחד, וכולן לא יוצא מן הכלל היו אליי. כל הכבוד לך, אמרה לי איזה אישה. איזה חסד את עושה שאת ככה הייתה בפסח, אמר לי מישהו. וכן הלאה וכן הלאה. כולן בגוף שלישי על החברה שלי, כאילו היא בכלל לא מבינה. בסוף היום עלינו מתחנה מרכזית, חזרנו הביתה למרכז, לאט לאט, מדרגה אחרי מדרגה. ישבנו בספסל, וכל הדרך עוד הערות כולן אליי. ואז חברתי שואלת בקול קלוש, תגידי, אני נראית כזאת מוזרה, כזאת דפוקה? ליבי נשבר. רציתי להסביר לה שאם למישהו כאן צריך להגיד כל הכבוד, זה לה. 5 יחידות מתמטיקה ואנגלית, תואר באוניברסיטה, נלחמת, נאבקת, חכמה. תמיד אני מסבירה לה, אנחנו חברות, זה לא חסד. אני לא יודעת אם תדברי בשיעור הבא על יום השואה, ואם אפשר בכלל לחבר את זה לנושא. אולי דווקא לפרשות השבוע תזריע מצורע. אני חושבת שאנחנו הופכים את מי שלא מצורע למצורע. אולי זה גם קשור לספירת העומר, לתיקון המידות. בכל אופן, אני רק רוצה לבקש, אם תראו אותנו מסתובבות יחד, לרוב זה קורה בקניון איילון, או אם תראו כל אדם אחר קצת שונה, אל תדברו עליו, תדברו אליו. תנו לכל בריאה את הכבוד הראוי לה. אבל אמרתי שזה ממש מתחבר, אם אנחנו רוצים את המסרים שלו לקחת לימינו, אז בהחלט ראיתי לנכון להקריא את הדברים. הזולה, הקדושה נמצאת בזולת, התחלנו בקדושה הגדולה, אבל הקדושה נמצאת במי שלידי, ואז הגיע עוד מייל עם טענות קשות לחוסר רגישות, אבל חוסר רגישות שלי. שלום סיוון, קוראים לי אלישבע נעמי סביר, אני בת 33. השיעור שהעברת לקראת ליל הסדר השאיר בפי טעם מעט מר. אולי קצת פספסת, ואולי זה לא בכדי. אולי הפספוס הזה מייצג פספוס גדול יותר, שנמצא בלב של עוד אנשים. סיפרת על רווקים בערב ליל הסדר, ואמרת שהתייעצתם בעליך, האם להתייחס למצוקת הרווקים בליל הסדר. ואז פירטת שבעליך מסכן הרים את הראש מתוך שאיבה של 5 ילקוטים, כשהוא יודע שעוד מחכה לו לספר 5 ילדים במספרה אצל הספר, ולקנות להם חולצות בגודל שלהם לחג. וסיפרת שהוא הרים את הראש ואמר, אני לא מבין, מה הבעיה של רווקים בליל הסדר? אמנם הבהרת, לא לכל אחד יש שלבים בחיים ופרופורציות, כל אחד והאתגרים שלו, תמיד יש התמודדויות, אבל בואי נדבר רגע על פרופורציות. את לא מבינה. יש רווקים בתחילת שנות ה-20 שיכולים להיכנס לליל הסדר בכיף. הם אפילו הרביצו שנץ טוב, והם רעננים יותר מכל ההורים עם הילדים הקטנים מסביב לשולחן. ומה עם מי שבשנות ה-30? מה עם מי שמחכה לשידוך יותר משיעקב חיכה לרחל? אף פעם לא חשבתי על זה ככה. לפעמים רוב החיים הבוגרים עוברים תוך כדי חיפוש אחרי בן זוג. ויש אי ידיעה, האם זה ייגמר או שאולי זה לעולם לא ייגמר. אני רוצה לדבר בשם עצמי. אני משתוקקת לעבור לכל ההתמודדויות האחרות. חולמת לשאוב ילקוטים עם שואב אבק, לקחת להסתפר, למדוד חולצות לחג. ולא רק לטפל באחיינים שלי, אלא בילדים משלי. אז המצוקה הזו לא מתגמדת מול מצוקת שאיבת הילקוטים. התפילה לעמוד בליל סדר עם משפחה משלי בראש ולא בצד. אנחנו חוגגים את יציאת מצרים בימים אלה, ואנחנו אמורים להיות מאופיינים בגמילות חסדים, בישנות, רגישות. אין זמן טוב מזה כדי לתרגם את זה לעשייה ביום-יום. כן, אנשים שלא זכו עדיין לבני זוג, לילדים שצריך לנקות להם ילקוט ולהסתפר ולהחליף להם חולצות, ואנחנו רק מחכים שהם ישאלו שאלות בליל הסדר. מועדים לשמחה, אלישבע. אלישבע, כמו שכתבתי לך גם באופן פרטי, אני מקבלת לחלוטין. אז הדבר הכי גדול בעולם זה לעשות טובה למישהו אחר, אבל אולי קודם כל הדבר הכי גדול בעולם זה להיות רגיש למישהו אחר. רגישות לזולת בגטו ורשה, בירושלים, והחסידות תמיד דיברה על זה. מה שמיוחד פה זה היישום של זה דווקא בתופת, דווקא בתנאים כל כך כל כך קשים. עכשיו הבטחנו 3 מעגלים, ירדנו מלמעלה למישור הזה, ועכשיו אנחנו נכנסים פנימה, ללב, אל האני, אל תוך הנפש. האדמור מפיאסצנה תובע עבודה פנימית, רוחנית, לא עשייה אוטומטית, חיצונית ורובוטית, אלא הוא אומר את זה שאם אני שומר על הנפש שלי, כבר ניצחתי. יש הגדרה שראיתי אצל הפרופסור אליעזר ברקוביץ', הוא קורא לזה לכפות אנושיות על הגיהנום. הוא אומר ככה, הנאצים רצו לעשות את כולם מספר, אני לא מספר, אני נשמה, יש לי לב, יש לי צלם אלוקים. הם רצו לבטל יום ולילה, חג ושבת ומועד, אני אדע ימים, חודשים, שנים, אנסה לזכור שבת, אנסה לזכור את יום כיפור. הם מתנהגים באופן, הם כאילו השולטים, אבל בעצם הם, אני פה שולט, אני נותן, מתחלק בכיכר הלחם שלי, ניצחתי. גם כשהגוף במצב כל כך קשה, אם אני מייקר את הנשמה, אני בעצם מנצח. ופה אומר לנו האדמור, לא להזניח, כן? שימו לב אל הנשמה, הפיוט המפורסם, זה בעצם המוטו של המון דרשות שלו. הוא אומר, יש אנשים שקצת נשענים יותר מדי על הצרה. יאללה, נו, נדאג לנשמה אחרי שנצא מהצרה הזאת. הוא אומר, הפוך, אל תיפול לייאוש. הייאוש זה האויב של החסידות, האויב של האנושות באופן כללי. אין פוטנציאל יותר גדול מאשר ליפול לייאוש בגטו, נכון? איבדת הכל. לא משנה מה היית קודם, מעמד ועבודה, משפחה, אתה אבק אדם, אתה מושפל, כן? איך לא תתייאש? מה? איך לא תתייאש? אני זוכרת שבמסע שלנו בנעוריי לפולין, הייתה לנו מדריכה מיוחדת, קראו לה גילת, והיא עשתה לנו רק יום אחד מתוך המסע, עשתה לנו ניסוי. היא לא אמרה לנו מה היעד הבא ומתי נגיע. זה מוציא אדם משלוות נפשו. אנחנו באוטובוס, גילת לאן עושים, מתי מגיעים, ואחר כך מה עושים, ומתי אוכלים. עכשיו, היא לא שמה אותנו בקרונות של רכבות, לא היה עלינו יום השמדה. אדם מחובר, אני שולפת בזמן שלי, אני יודעת מה קורה, לאן אני הולכת, מה, מי, לפני, אחרי. זה חלק מהאנושיות, אני לא איזה אטום בחלל. היא רק את האלמנט הזה לקחה לנו ליום אחד, זה מחרפן. אז תחשבו על אדם מכובד, לא משנה מה הוא עשה קודם, הוא היה אדם, לוקחים לו את זה, אין לך חוסר ודאות מוחלטת. המאבק על הנשמה, ברגע שאתה מבין שאתה, זה הקרב, זה שדה הקרב. שדות הקרב הגדולים באדמת אירופה, אתה לא תכריע. אבל הקרב על השמחה שלך, הוא אומר על כל דבר, גם אם אין לך אותו, הרצון, כן? אין לך אמונה, תרצה. אין לך שמחה, הרצון באמונה. הרצון בשמחה, הרצון ביישוב הדעת, וכמובן הרחמים. אם אני יכול להמשיך מה שדיברנו קודם, יחס טוב לזולת, אני ממשיך להיאבק על הנשמה שלי. אתה לא אפר ואפר, יש לך צלם, יש לך חשיבות, תשקיע בה. בלשון ימינו, כשאתה קורא אותו, אני חושבת שהוא אומר לנו, אל תזרום, היום זה ביטוי די, לזרום. אל תזרום, תצמח. אל תהיה אימפולסיבי, יאללה, לא משנה, אני כבר נסחף בזרם, בגל. תילחם נגד הזרם, למרות שהזרם הוא כל כך קשה. ובהקשר הזה, כותבת חוקרת השואה, אסתר פרבשטיין, בספר שלה, שזה סוג של מרי. אנחנו רגילים לדבר השואה והגבורה, רק הלוחמים. היא אומרת, הרבה יותר לוחמים היו לוחמים כאלה, וגם זה מרי, לשמור על צלם אלוקים. וככה היא כותבת על התפיסה הזאת שלו, ההאחזות באמונה הייתה מרי עממי רוחני. בהשוואה למרי הלוחם, שבו נטלו חלק קומץ קטן מיהודי הגטאות, ודאי היה המרי הרוחני רחב לאין שיעור. למחתרת הזאת, כולם, בלי להירשם, אבל זאת המחתרת שכולם היו בה. מספרם של אלו לעומת אלו בלתי ידוע, אך אינו עניין לסטטיסטיקה, והם ראויים למקום נכבד בתודעת הגבורה בשואה. גם אנחנו הערב מנסים לתת מקום נכבד יותר לתודעה של הגבורה הזו, שרוב רובם של הניצולים וגם של הקורבנות שמרו על צלם אלוקים, העדויות הן אדירות. וחשבתי שוב השבוע, אם נעבור לימינו אנו, כשאנחנו מדברים על לקחי השואה, אנחנו לא אומרים שהמסר הוא עבודה על הנפש, עבודה על תיקון המידות. האדמו"ר מפיאסצנה אומר את זה כל הזמן, הוא אומר תרבות המערב זה הכישלון הכי מפואר שלה, עם כל התרבות המופלאה הגרמנית, בסוף החיה שבה האדם ניצחה. אדם חייב לעבוד על מידותיו, כל הזמן לנסות להשתפר. אמרנו, לא לזרום אלא לצמוח. ומעניין שאנחנו, כשעוסקים בשואה, לא מדברים על זה. השנה דווקא המון עסקו בשואה בתקשורת. אם אפשר לעשות ככה איזה מדד שנתי מיום השואה שעבר, החוק הפולני, מה זה, הסעיר אותנו פה שבועות, משבר עם פולין. חוק הפולני שבעצם אומר אסור להאשים את הפולנים בשואה, ולהגיד שהיו מחנות מוות פולנים, כלומר חוק שבעצם הייתה, עדיין יש מחלוקת בין ישראל לבין פולין. אבו מאזן בתור מכחיש שואה, המון דיברו על זה, ניקי היילי באום, שגרירת ארצות הברית באום, שאבו מאזן הוא מכחיש שואה וכולי. בכנסת, לא יודעת אם אתם זוכרים, היה דיון ועדת האתיקה, חברת הכנסת זנדברג צעקה על ח"כים מהליכוד שהם חברים של נאצים, ואז דנו בזה. אבל הצעקה הזאת בעצם יושבת על משהו יותר עמוק, כל המפלגות החדשות האלה באירופה שהן מפחידות, שאתה לא יודע אם הנחמד הזה בחליפה הוא אנטישמי סמוי, נאו-נאצי גלוי, הוא אוהב אותך, הוא שונא אותך, משרד החוץ בדיונים, איך להתייחס לכל מיני קבוצות חדשות כאלה באירופה שמצליחות. השנה עסקו הרבה בשואה כי נפטרו דמויות חשובות מאוד השנה בזיכרון השואה שלנו. נווה סמל זכרונה לברכה, נפטרה, הסופרת המיוחדת, הייתה דור שני, אבל חתיכת דור שני. אהרון אפלפלד, הסופר המיוחד, הניצול שואה. חיים גורי, שכתב על הצברים ועל היחס המיוחד שלהם עם השואה. רות בונדי הייתה סופרת, גם ניצולת שואה. זה כל הזמן, כאילו זה כל הזמן מדובר. הנה, שבת האחרונה, האירועים בעזה, האלימות, המתח, השריפת צמיגים, דובר צהל, תמונה שפשם תפסו אותה שם והפיצו לכל העולם, תפס את התמונה הזאת, בטח יצא לרובכם לראות אותה, תמונה מאוד ככה סמלית עם הדגלים הפלסטינים ובאמצע דגל של צלב קרס. זה מולנו בעזה, דובר צהל מצלם ומפיץ. אז לכאורה אנחנו כל הזמן מדברים על השואה, זה כל הזמן באוויר, אבל לא מחברים את זה לעבודת המידות של האדם, לעובדה שאדם צריך לעבוד על נפשו. אין לזה כל כך פופולריות. איפוק זה לא משהו עם רייטינג, מישהו עובד על האיפוק. יאללה, תן לי להעלות כאילו את הסטורי, מה איפוק? לחשוב פעם שנייה לפני שאתה מדבר. לעבוד על המידות, לעבוד על הנפש שלך, שלא תידרדר למחוזות שאנחנו רואים שהאדם יכול להידרדר אליהם. הקריאה הזו של האדמו"ר מפיאסצנה היא לא רק שם, היא כל הזמן אומר, תתעסקו במה קורה לנפש שלכם. ופה אתמול בלילה, ממש, מי שעוקב, בעיניי זה אחד הדברים החשובים שקורים עכשיו לאנושות, אתמול בלילה, אני לא רוצה להגיד לכם באיזה שעה הלכתי לישון, זה נמשך שעות, זה מה לעשות, זה שעון ארצות הברית, זה לא שעון ישראל. מרק צוקרברג מגיע סוף סוף להעיד בפני הסנאט, זה סוג של ועדת חקירה, זה פורמט שאין לנו פה, סוף סוף המייסד של פייסבוק, האיש שמזוהה עם כל המהפכה שקורית, מגיע לענות לשאלות קשות, והוא לא בא בטישרט שלו, הוא שם חליפה, והוא צריך לענות ברצינות, ואני חייבת להגיד שנורא התאכזבתי, הם שאלו אותו המון שאלות, והוא עונה כזה, נורא ראו שהוא בלחץ, yes senator, yes, no senator, please senator, let me explain, senator, אבל כל השאלות, אני חושבת שהמילים שהכי חזרו שם, ושוב, אני לא מבינה איך, שתי מילים, privacy ו-profit. privacy זה פרטיות, ו-profit זה רווח. אז כל הזמן הם שואלים אותו שאלות על האם אתה עושה profit מה-privacy שלנו. למען השם, הפרטיות זה ממש לא השאלה הכי חשובה במהפכה הזאת. ברור, נו, מישהו חושב שאנחנו לא נפגעים בהיבטים של הפרטיות? השאלה האמיתית זה שאלת הנפש. הבאתי אחת התמונות החזקות מהלילה הזה, זה עוד המשיך היום, זה צוקי המסכן שלא דמיין כשהוא היה במעונות בהרווארד מה הולך לקרות לו, עם כל החבורה הזאת מסביבו, מהר מעלים בפייסבוק את התמונה כמובן, אבל הנקודה היא ש... profit privacy, profit privacy. אף אחד לא אמר sanity, שפיות, soul, נשמה. זאת השאלה, מה זה עושה לנשמותינו? איזה אנושות, נוצרת אנושות חדשה. כמובן, להבדיל, אני לא משווה, שלא ייצאו פה כותרות, שלא יכתבו לי מכתבים שפגעתי בצוקרברג בשבוע הבא, ורגישות, חס וחלילה. אני לא משווה, אנחנו בעולם פתוח ודמוקרטי, ברוך השם. אבל השאלות האמיתיות שצריך לשאול את עצמנו, זה מה קורה לנפש שלנו בתקופה הזאת, ולא על הפרייבסי שלנו. נגמרה הפרייבסי, הבנו. וראיתי השבוע את הדיונים הקשים על הסרטון של הצלף שירה, כמובן לקח תוך יום להבין שקודם הייתה שם אלימות קשה, וזה שצוהל זה בכלל לא הצלף, זה הנהג שצילם את זה וחבל שצילם, אבל כולם אמרו כרגיל ימין שמאל, הכיבוש משחית. בסרטון הזה, א', אנחנו מחוץ לעזה, אבל לא הכיבוש משחית, פייסבוק משחית. מה אומר שם אותו בחור שצוהל ומקלל? איזה סרטון יש לי, סרטון אגדה. הוא במשחק מחשב, הוא לא רואה בן אדם, הוא מתלהב כי יש לו סרטון להעלות. אלה השאלות הגדולות לשאול, שוב, אם אנחנו רוצים לשאול את השאלות הכבדות, אומר לנו אדמו"ר מפיאסצנה, האנושות צריכה להסתכל אל נשמתה, לבדוק את עדינות נפשה, וכל הכלים שהוא נותן, מה שהוא אומר בשנות ה-30 לנוער של ורשה, ריכוז, השקטה, כן? התמקדות, יש לו ממש טקטיקות, הוא כותב לכל בן אדם לכתוב לעצמו סדר יום, הוא אומר אחרת הזמן יסחוף אותך, לכתוב לעצמך סדר יום מסודר, לדמיין את עצמך עוד שנה, ביומן שלו הוא כותב, ביום הולדת של עצמו, אני מדמיין את עצמי, מה אני אהיה עוד שנה? מישהו יושב ביום הולדת, מדמיין את עצמו עוד שנה? יש לך רגשות קשים, תכתוב אותם על דף ותקרא אותו, תשים אותו בצד, כל מיני טקטיקות של עבודה לפנימיות שלנו, זה אחד הנושאים המוזנחים ביותר. אני רוצה להתכנס ככה, להתכנס לסיכום. ראינו איך עומד מנהיג לפני ותוך כדי השואה, ונותן לנו שלושה כלים, כלים להתמודדות. הוא חלם להיות איתנו גם אחרי, אמרנו לפני ותוך כדי. הוא קנה נחלה בירושלים מכספו, מכר רכוש כדי לקנות פה נחלה. הוא כותב לאחיו על החלום הגדול לעלות לארץ ישראל, הוא לא יכול בגלל הקהילה ובגלל המצב אחר כך, אבל החלום הגדול שלו זה לעלות לכאן ולהיות, והוא בטוח, הוא אומר בדרשות שלו, שאחרי השואה תהיה בעולם בריאה חדשה, יהיה עולם חדש, והוא קורא גם לנו להתחדש. הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות תשובה ולהתחדש לקראת העולם החדש שעומד לקום. באפריל 1943, אחרי מרד גטו ורשה, את מי שעוד נשאר בחיים מגרשים, האדמו"ר מגורש למחנה ריכוז קטן ליד לובלין, ואז מתחיל מבצע של האס-אס שנקרא מבצע קציר, והוא נרצח בתאריך ד' בחשוון בגיל 55 בלבד. הוא, לפי חסידיו, הם כותבים ככה, ראיתי באיזה חסיד שלו כותב, יש כאלה שחיים בארץ ישראל בגופם, אבל לא בנפשם. ויש כאלה שחיים בארץ ישראל בנפשם, אבל לא בגופם. הוא היה מהסוג השני. הוא היה פה בנפשו, הוא לא זכה לעשות את זה בגופו. אבל הכתבים שלו בעברית היפה הזאת ובמסרים היפים האלה זכו לעלות לפה. אנחנו הבאנו הערב שלוש קריאות ממנו שם, כן, בשמו אלינו. קודם כל, להיות חלק מהסיפור הגדול, לשתף את הקדוש ברוך הוא גם בייסורים שלנו, גם בשמחות. דבר שני, להרגיש חלק מכלל, ערבות הדדית, סולידריות, רגישות, לעשות טובה למישהו אחר. וכמובן, בדור של כל כך הרבה חיצוניות, קריאה נוקבת, אותנטית, לפנימיות, לעבודה פנימית על המידות ועל הנפש. אולי אפשר להוסיף עוד לקח, שצריך להסתכל טוב טוב בתוך כדי חלב, כי לך תדע איזה אוצר מסתתר בהם. אז תודה רבה רבה לכם, ניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים. תודה רבה ובשמחות. תודה רבה. אביחי היקר מודיע על ערבית, ערבית ליד הבמה, ו... חמישה אירועים שונים בכיתה 411, 204, 410, 206 ובמבואה אפשר להתכנס עם המנחים של זיכרון בסלון לעוד לימוד והעמקה. תודה רבה, לילה טוב.